מצווה של קורבנות היום. אגב, הפוסקים כתבו גם מי שהולך לכותל המערבי בחגים, אבל אם הולך ביום, לא בלילה, שהולך בחג לכותל המערבי, ביום רגיל יקרא את פרשת התמיד. שאל את בני ישראל ואמרת להם קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי, תשמרו להקריב למועדו. למה? אנחנו באים ליד הכותל המערבי, זה המקום המקסימום שאני יכול להגיע, לא יכול לעבור את הכותל. אנחנו היום תמאי מתים, לא יכולים להיכנס להר הבית. אז אני בא, אני הייתי רוצה להקריב קורבן, אבל אין באפשרותי להקריב קורבן. אני קורא את הפרק, את הקטע, פרשה שמדברת קורבן התמיד. וכן בראש חודש ובראשי חודשיכם. ובשבת, וביום השבת של נכי ועשים ובני שנה תמימים. ובחג קורא את הקריאה של אותו חג, של אותו יום. ואומר, ונשלמה פרים שפתנו. לכן האדם טוב שיזהר, לכוון שהעלייה המפתיר הזאת שאני שומע אותה עכשיו, אני יוצא ידי חובה של קורבן, כי אני לא יכול להקיב קורבן, אני יוצא ידי חובה של קורבן. אז אם כן יוצא שזהו לדורות, מה זה צו לדורות? לדורות, כל הדורות האלה כבר בעוונות 2000 שנה בית המקדש, יותר עבר זמן שהוא חרב מאשר הוא בנוי. וכמה בית ראשון היה 410, בית שני 420, אבל החורבן, אוהו, נמשך כבר עבר את 2000 שנה. חורבן של בית המקדש. אז רוב זמן העולם אין לנו בית מקדש. קום בית מקדש, מה אנחנו עושים? קוראים את פרשות הקורבנות, וזה פירוש לדורות כדי לצאת ידי חובה. אומר, אמר חסרון כיס. מה זה חסרון כיס? ושרף תולדות יעקב יוסף, ידוע היה חברו של הבעל שם טוב. הוא כותב על זמנו, על תקופתו, הוא אומר, בעוונות הרבים היום הרבנות והכהונה נהייתה ירושה, שמי שיש לו אבא שהיה לו איזה משרה או שררה או תפקיד, בא הבן ומחזיק בתפקידו, והוא לוקח את זה בירושה ונהיה מזה, עושה מזה ממלכה ובונה חצרות ויש לו חסידים וממון רב. אומר, הרי ידוע שאמר להזהיר, מקום שצריך להזהיר חסרון כיס, זאת אומרת הכהונה יש בה חסרון כיס, זה לא כהונה לשם שררה, כמו שאמר להם רבי יהושע שם רבן גמליאל לרבי אלעזר בן דורדיה, אמר להם, לא שררה אני נותן לכם אלא עבדות אני נותן לכם. אחרי אמר ביותר צריך להזהיר איפה שיש חסרון כיס. ואכן הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא שלושה שונאם, דל גאה, עשיר מכחש וזקן מנעף, השם מצילנו. אלה השלושה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול אותם. דל, שהוא עני ואין לו במה להתגאות והוא גאה. פחות אם היה לו חוכמה או היה לו עושר, גם זה הוא מתגאה. יש מקום עוד לגאווה שלו, להבין את היצר הרע שלו, גם זה דבר בזוי. אבל שהוא יהיה בדלות וגאה. וכן, עשיר והוא מכחש. עשיר נתפס. שהוא גונב מהסופר איזה שני בצלצלים. מה, אתה לא מתבייש כמה זה? 5 שקל או 2 שקל, אתה גונב, יש לך מיליונים, אתה בא נזקק לזה. או חס ושלום, זקן מנעף, השם הצילנו, הצילנו מהם ומהמוניהם, לא מהם ולא מהמהם. אז אלה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול. לכן אמר שאלה ביותר צריך להזהיר איפה שיש חסרון כיס. סופרים על רבי לוי יצחק מרדיצ'וב עליו השלום, שהיה סניגור גדול של עם ישראל. פעם אחת פגש איזה עשיר, העשיר הזה היה קמצן מאוד, לא היה יכול לתת צדקה בשום פנים ואופן. כמה שהיה היו מדברים איתו, לא היה שומע. פעם אחת פגש אותו רבי לוי יצחק, אמר לו, למה אתה נמנע מלתת צדקה? הלא ידוע שהצדקה היא מחפרת. אמר לו הרב, אני מתפלל במקום קורבנות, אני קורא תהילים במקום קורבן, קורא פרשת שלמים במקום קורבן שלמים, פרשת חטאת במקום חטאת, פרשת עולה במקום עולה. אני מתפלל, התפילה במקום קורבן. וראינו שהגמרא אומרת שתפילה יותר, שנאמר גם כי תרבו תפילה, אינני שומע, גדולה תפילה יותר מהקורבנות. מה משמע? שבקורבנות לא שמע, ואמר להם גם תפילה שהיא יותר מהקורבן אני גם לא שומע. אז אם כן התפילה יותר מהקורבן, אמר לו, זה דווקא בקורבנות ציבור אמרו נשלמה פרים שפתנו, אבל קורבן יחיד צריך לשלם בעצמו, צריך לעשות בעצמו. מאיפה ראינו? רבי ישמעאל בן אלישע, הגמרא אומרת שהוא קרא לאור הנר בליל שבת והיטה. כתוב במשנה בשבת שאסור לקרוא לאור הנר יחידי. למה? שמייתה. אמר רבי ישמעאל, כלום, למה אסור לקרוא? שמייתה, אני אקרא ולא אתה. קרא והיטה, מוצאי שבת, כתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע, קראתי והיטתי ועברתי על דברי חכמים, לכשיבנה בית המקדש אקריב חטאת שמנה. ואם באמת זה שווה, מועיל לקרוא במקום קורבנות, היה קורא את פרשת חטאת. למה רבי ישמעאל לא יקח פרשת חטאת והיה קורא אותה? לוקח את הפרשה שלנו, פרשת צו, פרשת ויקרא, והיה קורא. אלא בא להגיד לך שקורבן יחיד זה לא מועיל, קורבן ציבור מועיל, אבל קורבן יחיד לא. הרך אמר, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה. זאת תורת העולה. יש ספר שנקרא מלאכת מחשבת, כותב על הפרשה שלנו, זאת תורת העולה, למה אמר העולה דווקא? ולמה לא חטאת? למה לא אשם? וגם הגמרא אומרת, זאת התורה לעולה, זאת תורת העולה, כל הקורא בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. כל הקורא בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. אבל בפסוק כתוב רק תורת העולה, למה התורה לא אמרה, זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם? לא אומר זהו, זאת תורת העולה שאין בה חלק לכהנים. זאת תורת האשם, יש חלק לכהנים גם. הכהנים נהנים מזה. אז אם כן, מה הוא יגיד? יגיד הכהן, תשמע, אני צריך להביא לך קורבן, אני צריך להביא לך בשר, להקריב קורבן בית המקדש דמים, ואתה תאכל מהבשר, אתה יודע מה? אני אקרא ויעלה עליך כאילו אכלת. ולא מה אתה צריך להביא? אתה צריך להביא קורבן בפועל. של הקדוש ברוך הוא זה עובד. שאני חייב קורבן לקדוש ברוך הוא, ואין לי אפשרות להקים קורבן, עכשיו אין בית המקדש, אז אני לוקח את החומש, אני קורא, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה תרחם עליי ותחשוב את זה, כאילו אני הקרבתי קורבן. אומר, אבל כאן אני צריך לתת חלק לכהן, מה יועיל שאתה תקרא את הפרשה של הקורבנות? הרי הכהן החלק שלו, איננו. לכן, עולה על מה הייתה באה? על הרהורי עבירה, כך אומרת הגמרא. מכאן שהרהורי עבירה קשים מעבירה. שאדם מהרהר בעבירה, פשט הרהורי עבירה, שהוא מהרהר, חושב לעשות איזה עוון. אם עשה את העוון, אז ביצע, די. יצא כבר היצר הרע שלו, עשה מה שעשה, נשבר ליבו בקרבו, עד רבה הוא מתחרט אחר כך. כמרא אומרת, ישעים מלאים חרטה. אבל כל עוד והוא עדיין לא בא לידו העבירה, הוא כל הזמן משתוקק לעבירה, חושב וחושב וחושב וחושב, זה יותר גרוע מהעבירה עצמה. זה פירוש הרהורי עבירה קשה מהעבירה. אבל חוזה מלובלין יש לו בזה ביאור נפלא. הוא אומר רבן, תשובה ייזהר לא להרבות בבידויים. חוזר כל פעם ומזכיר את העוון שהוא עשה. או לספר את מה היה לו בחיים בעבר. אדם אסור לספר. גם הגמרא אומרת, חציף עליי, מדי מפרש חטאוי. כלומר, נקרא חצוף מי שמספר את הפשעים שהוא עשה. כשהגמרא, הלא כתוב בתהילים, וחסה פשעיו לא יצליח, ועוד אשרי ניסוי פשע, כסוי חטאה, ניסוי פשע, כסוי חטאה, שאדם יחסה את העוונות שלו, ואתה אומר לי שצריך לספר, אלא כאן בין מילי דשמיה, כאן בין מילי דרה. כלומר, הוא חטא לקדוש ברוך הוא חילל שבת, הוא בא מספר, ככה היה מחלל שבת, ככה עשה כל מיני עבירות, אכל מאכלות אסורות, איזה עניין יש בזה לספר? זה אסור לספר, אבל אם גנב וגזל מחברו, והוא הולך להודיע לו, אני גנבתי ממך, גזלתי ממך, או דיבר לשון הרע על השני, והוא בא ומספר לו, אומר לו, אני דיברתי עליך לשון הרע ואני מבקש ממך מחילה, זה כן צריך לספר. אבל בינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה חוצפה שהוא בא ומספר ברבים, אין נפקא מינה, הקדוש ברוך הוא יודע. החוזה מלובלין אומר, אפילו בינך לבין הקדוש ברוך הוא להתוודות לא טוב, למה? הוא אומר, בשעה שהוא מזכיר את העוון, אז הוא נזכר איך הוא עשה ומה הוא עשה ואיך הוא חס ושלום, אם חס ושלום נהנה מהעבירה, אז הוא נזכר מאותה הנאה שהייתה לו. זה עצמו עוון עכשיו. לפני שהוא כעת מספר, הוא כאילו מתאר והוא נהנה מזה. ולכן אמר, אשרי ניסוי פשע, כסוי חטא. מה זה ניסוי פשע? שכבר די, הסתלק העוון מלפניו. כסוי חטא, לא להזכיר תמיד את העוון. היא העולה על מוקדה, על המזבח כולה, על המוקדה, כתוב בספר תורה, תראו, מם זעירה, מם קטנה. למה מם שמה קטנה? לבא להגיד שצריך להיות האדם שעובד את השם להתלהב ולעשות את זה מכל הלב בחשק גדול ובמרץ עצום, שיעבוד את הקדוש ברוך הוא בהתלהבות עזה ופנימית. אחרי אמר הימו כדה מם קטנה, מם זעירה, כוונה זעירה זה בתוך הלב פנימי, שיהיה יקידה, יקידה שהלב יבער בקרבו, בשעה שהוא בא להתפלל יבער בקרבו, שבא ללמוד תורה, שבא לקיים איזה מצווה. כמו שאמרו על החסידים הראשונים שהולכים לעשות מצות בפסח, באיזה חשק, באיזה שמחה, היו הולכים לשאוב מים, הרב חידה כותב בירושלים, לא היו מתפללים בערב פסח, זאת אומרת בליל בדיקת חמץ, פללים בעוד יום, פללים מנחה, פללים ערבית עוד מבעוד יום, לפני ששוקעת החמה כולם יוצאים בשיירה, יורדים למי השילוח בתהלוכה, בכל שירה וזמרה וכדיהם על שכמיהם, הולכים לשאוב מים. כל הדרך היו אומרים, הללויה, הללויה, עבדי אדוני, ואת שם אדוני, שם אדוני, ברוך מעט עבד עולם, כל הלל, וחוזרים ושונים אותו כמה פעמים. היו שואבים את המים בחשק גדול, שהיו מוזגים את המים לתוך הקדים, ואומרים א' ב', אומר א', ב', ג', ד', כל א' ב', היה אומר, כדי שהמים האלה, שכששם אותם בתוך הכלי, ששומר אותם בשביל לעשות מזה מחר, לאפות מזה מצות, שיהיה בזה, יחול בזה קדושה, שאותיות התורה, שבהם קדושה נפלאה מאוד, בסודות עמוקים, ככה היו עושים את זה בחשק גדול. וכן גם העסק המצה עצמה, שהיו באים לאפות את המצה, עושים אותה בשמחה ובתענוגים, בשירה ובשירים, בחשק גדול. אומר איפה אתה רואה, תראה בנשמת כל חי, שאדם זהר מאוד, כותב הרב עזר פאפו בחסד האלפים, בליל פסח, שיהיה ער עד סוף הסדר, ויהיה נמרץ בשעת אמירת נשמת כל חי, יחזה מורעד, שכעת כל המלאכים בשמיים שומעים את התודה שהוא אומר לקדוש ברוך הוא בשעה הזאת. והשם מה אנחנו אומרים בסוף נשמת כל חי? בפי ישרים תתרומם, שפתי צדיקים תתברך, ושון חסדים תתקדש, וקרב קדושים תתעלל. אומר בואו ראה שיש פה מדרגות. יש בפי ישרים. הוא אומר את זה בפה, בכל הפה, עם קולות וברקים ומנגינות, אומר את השירה, משבח את הקדוש ברוך הוא, בפי ישרים תתרומם. אבל יש יותר אמיתי בשפתי צדיקים תתברך, בשפתי כמו חנה, רק שפתי הנעות וקולה לא ישמע, עושה את זה משפתיים בביטוי שפתיים. זאת אומרת הוא לא מסתכל, כי זה שעושה בקול, אומר הרב חידה, הקול מבטל את הכוונה, למה? הוא רואה איזה מקם הוא תפס, או איזה מנגינה, על איזה סולם הוא עלה, צריך לרדת, צריך לעלות, אז זה מאבד את הכוונה שלו. אבל הוא אומר בשפתיים, בשפתי צדיקים תתברך. הוא בא השלישי, והוא הכי חשוב, הוא בקרב קדושים תתהלל, הוא קרב, הכוונה עושה את זה מתוך הלב, מתוך הפנימיות, זה עוד יותר מהכל. על זה אמר, בקרב קדושים תתהלל. זה העיקר, שאדם יאמר את השבח, של הקדוש ברוך הוא יעשה אותו בחסד גדול ובשמחה. רבי יצחק קארו עליו השלום כתב ספר תולדות יצחק. הוא דודו של מרן בעל הבית יוסף. מרן בעל הבית יוסף מוצאי שבת יוצא יום הפטירה שלו, י"ג לחודש ניסן, זה הפטירה שלו. מרן הבית יוסף זכה שבשמיים הסכימו שהוא יכתוב את השולחן ערוך, קודש קודשים היה מרן. אז הוא מרן הבית יוסף התייתם שהיה בגיל 5, והיה ממגורשי ספרד, גורש וטולטל ממדינה למדינה ומעיר לעיר עד שהגיע ליוון, ומיוון אחר כך בסוף ימיו הגיע לצפת. בינתיים דודו אביו רבי אפרים נפטר שהוא צעיר מאוד, השאיר אותו יתום. ודודו רבי יצחק קארו, זה מתחכם גדול היה, לקח אותו וגידל אותו כמו בן, אימץ אותו לבן, תראה זכה שאיזה בן גדול העמיד בעולם, איזה זכות. ונתן לו את ביתו לאישה, ומרן נשא את בת דודו, ביתו של רבי יצחק קארו. הוא, רבי יצחק קארו, כתב ספר בשם תולדות יצחק. הוא כותב, למה התורה אמרה, היא העולה על מוקדה כל המזבח, על המזבח כל הלילה, למה עולה צריכה להיות נשרפת כל הלילה במזבח? העולה באה על הרהור הלב, שאם אדם חס ושלום הרהר בליבו עבודה זרה, על זה צריך להביא קורבן עולה. עכשיו כל הלילה, למה בלילה? אומר תמיד המחשבות הרעות באות לאדם בלילה, כשהוא הולך לישון ושם את ראשו על הקר, אז מתחיל כל מיני מחשבות. ביום הוא טרוד, הוא עסוק, הוא נמצא בחיים, רץ מפה לשם, מאחד לאתם, מאתם לאחד, וטרוד בעסקה בענייניו. אבל בלילה שהוא פנוי ויש שקט, נמצא בבית, אז באים המחשבות. לכן הזהירה התורה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה. כך צוותה תורה, ולבש הכהן מדובד, מכנסי בד, ילבש על בשרו. והרים את הדשן אשר תאכל האש. מה יצריך הכהן לעשות? דבר ראשון, סלק את הדשן. דשן זה האפר שהיה נעשה למזבח. היה אוסף אותו, מנקה, וזה העבודה של הכהן. ואחר כך היה שם את הקורבנות החדשים של אותו יום. גם ביום הכיפורים כך ראינו, שהיה הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, לסלק את האפר של המחתה שהונח מקודם כדי לנקות את זה. מה העניין שהיה צריך הכהן להכניס אותו גם לעבודה הזאת? למה לא צוותה תורה שאיזה מישהו אחר מהכהנים יעשה את זה? למה הכהן הגדול בעצמו צריך לעשות? כאן אומר צו את אהרון והרים את הדשן אשר תאכל האש. אלא הדשן זה דבר, זה פסולת, זה דבר שנשרף. כהן הגדול איש מורם מעם, כמו שכותב המהרש"א, האיש הגדול ביותר בעם ישראל בקדושה זה היה הכהן. ביום הכי קדוש זה יום הכיפורים. במקום הכי קדוש שיש בעולם זה בית קודש הקודשים. ושם היה נכנס הכהן לעשות את העבודה שלו. עכשיו הכהן ודאי שכשהיה נכנס לשם, על מה היה חושב? רק מחשבות קדושות, מה כותב הזוהר הקדוש. היה שומע את כל משק כנפי הקרובים, איך שהם היו משיקים. והיה יודע מה קורה בעולמות למעלה, היה עוצם את העיניים. הוא כאילו לא רואה, אבל היה רואה מה קורה בכל העולמות עד רום המעלות. ועוד ראינו בגמרא מפורש, שמעון הצדיק, כבור כאן, שמעון הצדיק, אמר 40 שנה שימש בכהונה גדולה, היה רואה מלאך לבוש לבן, נכנס איתו ויוצא איתו כל שנה ביום הכיפורים. שנה האחרונה ראה מלאך לבוש שחורים, נכנס ולא יצא, ידע שאותה שנה הוא מת. יצא מיום הכיפורים בית המקדש, אמר לאחיו הכהנים, תדעו שהשנה הוא נפטר. וכך היה. אחרי חג הסוכות, הגמרא אומרת, אחר הרגל חלה 7 ימים ונפטר. בכפתת לחודש תשרה נפטר שמעון הצדיק. עכשיו, כשהמאשה, איך נכנס ראה שם במלאך? הלא כתוב בפסוק, וכל אדם לא יהיה באוהד מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, כל אדם, מה זה וכל אדם? אפילו מלאך, הגברה אומרת, אסור שיהיה בבית קודש הקודשים. אז מה זה שהוא ראה מלאך לבוש לבן, נכנס איתו ויוצא איתו? ורמי הרשעה, זה לא מלאך, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא אמר, ראיתי מלאך לבוש לבן. ואיפה ראינו הקדוש ברוך הוא בעצמו? מסכת ברכות. מעשה הידוע, אמר רבי ישמעאל, פעם אחת הכנסתי להקטיר קטורת, לפני ובפנים להקטיר קטורת, וראיתי... יא השם צבאות א' כ' ת' ר' י' א' ל' יושב על כיסא רם ונישא ואמר לי ישמעאל בני ברכני אמרתי לפניו יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסיך ויגבור רחמך על מידותיך תתנהג עם בניך במידת החסד ובמידת הרחמים ואותה שעה נענה על בראשו. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו היה נמצא שם בשעה שהכהן הגדול היה נכנס. הכהן הגדול מה היה חושב? אני חושב דברים הכי מעולים, הכי דברים נפלאים. אז תראה לך איזה יהודי שם רעב, אחד מסכן הגג שלו דולף, השני הרכב שלו תקוע, השלישי מנהל הבנק, אומר לו יש לך אובר, אומר לו הכהן תתפלל עליי, אומר לך מה לעשות, רק לחשוב על מחשבות כאלה. אני מדבר כעת, אני מדבר על עניינים רוחניים, אני מדבר על דברים הכי מעולים, על הנשמות, הנה נשמות, שיהיה לנו אנשים צדיקים. אומר לו, אתה הכהן, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תחשוב גם על הדשן, גם על האפר, תחשוב גם על דברים פחותים, תחשוב גם על הדברים הפשוטים שיש בעם ישראל, שהם צריכים וזקוקים להם. הכהן היה צריך לדעת גם מה כואב לאיש ברחוב, מה כואב לזה שעומד במכולת לקנות לחם, חסר לו עוד כמה גרושים, והוא צריך לקנות מעליים לילד שלו. זה היה סוד של משה רבנו. תראו, משה רבנו מה עשה לנו? הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, הביא אותנו להר סיני, נתן לנו את התורה. אנחנו אומרים את זה בליל פסח, אילו נתן לנו ואילו ואילו. בסוף מה עשה גם? גם הוריד לנו מן מן השמיים. זאת אומרת, משה רבנו לא היה דואג רק לדברים רוחניים. משה רבנו, מנהיג של עם ישראל, דואג גם לכלכלה, גם מה יאכלו, גם מה ישתו, גם מה... איפה ישנו, איך יראו, איך ירבצו, מה יעשו. לכן אמר לכהן הגדול, הוא בעצמו צריך להרים את הדשן שהוא ירים. עוד, למה מרים את הדשן של אתמול? הרי פה מדובר על הדשן של אתמול. אלא, אומר, אתה מכיר את זה שהיה פה אתמול, הקריב קורבנות בית המקדש, הוא עושה עוונות. הרי כל מי שהיה עושה עוון בא לבית המקדש. הגמרא אומרת, מספיק שהיה מתבייש, הבושה הייתה מחפרת. פתאום רואים איזה אחד עשיר, איזה גביר, ואני יודע מה, סגן הנשיא הגיע לבית המקדש. מה קרה? הוא עשה איזה עוון, מביא קורבן, הוא איזה בושה וחרפה, איזה בדלה, מדברים עליו כולם, תראה, כך וכך עשה, תראה, בא, הביא קורבן. אז הבושה שהוא היה בא לשם היה מתבייש, והוא צריך להביא בעצמו את השור, לא מעיל שליח, וגם סומך ידו עליו, כל הכוח שלו יעבור על הבהמה, והבהמה הייתה נקרבת במקומו. היה מתבייש. עכשיו, מחרת בבוקר, באים, רואים את הקורבן, הכל אפר. אומר, אל תדבר עליו, גמרנו, התחפר לו עוון. אל תזכור לנו עוונות ראשונים. והרים את הדשן אשר תאכל האש על העצים אצל המזבח, שמו אצל המזבח. תיקח את הדשן, תפנה אותו, מה שהיה היה, אתמול עבר, מתבטל, חלס. היום יום חדש, עכשיו מתחילים סדר חדש, חיים חדשים, עניין חדש. ראשי פירש על הפסוק, וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלביה של עמים. וערך עליה העולה, אומר ראשי, זה קורבן התמיד, אחד של בוקר ואחד של ערב, היו מקריבים. וכל הקורבנות שהיחידים היו מביאים, זה היה צריך להיות באמצע. שמובא במדרש על אגריפס המלך, זה מובא גם בירושלמי. אגריפס המלך פעם אחת, בא אצל הכהן הגדול בבית שני, ואמר לו, שמעתי על שלמה המלך שהיה מקריב 1,000 עולות ביום. שנאמר, כי טוב יום בחצריך, מאלף, בחרתי אסתובב בית אוליים, תראו העולה רשע. טוב לי, אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, טוב לי יום אחד שאתה בבית המדרש, 1,000 עולות שעתיד בנך שלמה להקריב לי. אמר הורדוס, אני רוצה מחר להקריב 1,000 עולות. מי? אגריפס, כן, אגריפס, מה נעשה? כן. אז אגריפס המלך אמר לכהן הגדול, אני רוצה להקריב 1,000 עולות. אמר, לא בסדר. אז הוא הלך קנה 1,000 כבשים, שיהיו כמו שצריך, כולם מנויים ובדוקים, שאין בהם מום, אין בהם שום דבר. הוא בא הכהן ואמר לו, היום אף אחד לא יקריב, רק אני. אני בלבד מקריב 1,000. טוב. אז בין, מתי מקריבים? בין קורבן התמיד של בוקר, קורבן התמיד של בין ה-40. אז באמצע. סנדוויץ'. בא, התחיל להקריב, והנה הגיע איזה עני אחד בצהריים, ובא, יש לו שתי יונות בסקית שלו. וניגש אצל הכהן, מחכה בחוץ, הכהן אומר לו, היום, אתה לא רואה, היום תפוס, סגור, ראית פה, יש שלט בחוץ, שהיום אין כניסה לאף אחד. אומר לו, אדוני, אני כל יום בא לפה, אני לא יודע, אתה בא כל יום, תבוא מחר פעמיים, מה אתה רוצה? תבוא מחר גם בשביל היום. אמר לו, לא אדוני, אני יש לי כל יום, אני עובד, מה שאני עושה, חוטב עצים, שואב מים, כל מיני מלאכות היה עושה, מסכן, יש לו ילדים קטנים בבית, והוא מקבל את השכר שלו, קונה שתי יונות, זוג יונים קונה מהשוק, אחד משאיר לילדים שלו, הוא בא לשוחט להם את זה בבית, וצולה את זה, נותן להם לאכול, ואחד מקריב לבית המקדש. אמר, לא אני מבקש, אם חשתי את אני, אמר לו, לא היום, תבוא מחר, תקריב לך 40 אתה רוצה. מה עשה? אני אמר לכהן, תדע שהפרנסה שלי ושל הילדים שלי בצברך. אם אתה לא מקריב לי את זה, אני לא יודע אם מחר יש לי פרנסה. אני בזכות זה חי. תראה כמה היה מאמין העני הזה, עושה את הכל מתוך לב שלם. ראה הכהן, נשבר לי בו איך, מה יעשה, אבל מצד אחד ציווה אותו, אגריפס המלך לא להקריב לאף אחד, הוא צריך להקריב 1,000 עולות. זאת שני זה העני ככה אמר לו. אמר לו, טוב, תחכה בצד שאף אחד לא יראה. אחרי שגמר את כל הסדרה של המאה האלה, הכניס אותו, לקח את היונה, כמה זה לוקח, כמה שניות, שחט אותה, זרק את דמה על המזבח, ושליח אותה להישרף שם על הקורבן, ואני הלך לביתו, שש ושמח. לקראת הערב, לפני ששקעה החמה, בא אגריפס המלך לבית המקדש, מבסוט, הקריב את הקורבנות האחרונים, הנה כל האלף, הנה מספר האלף נגמר, אחריו קורבן מנחה שבין ה-40. כתוב בתורה, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ה-40. טוב, חזק, שמח, שמחה גדולה, עשה אחר כך במלון שם מלון ענן, איפה ענבל, אני יודע איפה, מלון הילטון, עשה להם סעודה גדולה, הזמין את שר החוץ ואת קונדוליסה ואת בנק, עכשיו יש מזכיר אום חדש, ואת כולם הביא אותם, ואכל ושתה לכבוד זה שהקריב אלף עולות. גמר כתוב לו המלך ביין, שמח, שמחה גדולה, גמר חזר לבית. חזר הביתה, עלה ליצועו, אמר מי כמוני, אני כמו שלמה המלך. נכנס לישון, והנה בא מלאך גבריאל בחלום, ואומר לו, אגריפס, אגריפס, אל תתגאה. בא יונה של העני, ובלעה לך את כל האלף קורבנות שהקרבת. שיונה, איזה עני, מה מדבר זה? אבל מלאך גבריאל, וזעזע אותו, זזיז לו את המיטה, העיף אותה 10 מטר מאיפה שהיא הייתה, הוא קם רואה, מה זה? היי, קם בביעותים, כולו מבועת, כולו מזיע, אומר, החליף את הבגדים שלו, לבש, מה עושים, מה עושים, מה עושים, מה זה, איזה יונה, אולי יש יונה בחלון, מסתכל, שום דבר. הלך מיד, הסכים בבוקר, הלך לבית המקדש, והנה הכהן ראה אותו על הבוקר, בא המלך בכבודו בעצמו, מה? אומר לו, תגיד לי, אתמול אתה הקרבת לי את הכל, מה קרה לך? ודאי שהקרבתי, מה, אדוני המלך, מה העניינים? אמר לו, תגיד לי, הייתה איזה יונה, איזה עני, מה לא, שום יונה לא בא לפה. אמר לו, תגיד לי את האמת, איזה עני ואיזה קורבן? אמר לו, אגיד לך את האמת, כך וכך היה מעשה. אמר לו, בא הקורבן הזה של העני הזה, יונה אחת שווה שכולה כנגד 1,000 עולות שהקריב אגריפס המלך. למה? מנחת עני שנותן אותה מתוך הלב, בחשק גדול, ברצון רב ובהתנדבות מלאה, היא שווה את הכל. אז רש"י אומר שקורבן התמיד היה אחד בבוקר, אחד באמצע, היו מקריבים. למה? להגיד לך, עיקר הקורבנות זה קורבנות ציבור, לא היחיד. זה כמו חפץ בקורבן ציבור. כאן אדם ילמד גם תפילה בציבור כמה היא חשובה. כל תפילה שנעשית בציבור, בכנופיה, ביחד, או כל מצווה שנעשית בצוותא, לא בצורה פרטית. אדם לא יחפש. היום לצערנו כל דבר אינדיבידואלי. אנשים גם, אגיד לכם את האמת, גם אחת המחלות שיש היום, שאחד לומד מהשני, מאחרים בתפילה, ומתחיל לעמוד עמידה, אחרי שכבר עברו רוב העמידה, והוא עומד לו מתי שבא לו, גומר מתי שרוצה, עומד איפה שבא, מפריע לכולם להתפלל, מפסיד קדושה, מפסיד ברכת כהנים, מפסיד אמנים, וחושב שמי יודע מה התפילה שלו עשתה פירות. טעות! שאתה מתפלל יחד עם ציבור, אפילו תכוון כהוא זה ככה מעט, אבל אתה מתפלל יחד עם הציבור, זה שווה הכל. לכן רש"י אומר כאן שקורבן אחד של הבוקר, קורבן אחד של הערב, אבל זה של ציבור. זה שווה אלפי קורבנות שהיו מקריבים באמצע, כל היחידים. שהוא אומר זה היחידים בשביל לתת להם הרגשה שהם עושים משהו. אבל מה אני נהנה, מה הדבר שעושה רושם בשמיים? קורבן של ציבור. לכן, על תפילת ציבור, כמו לא אומר את הפסוק, הן אל כביר ולא ימאס. שיחיד מתפלל, בודקים את התפילה שלו בזכוכית מגדלת, מגיע לו, לא מגיע לו, מה מעשיו, כיוון, לא כיוון, אבל שציבור מתפללים, בכל מקרה, בשמיים, מקבלים את התפילה שלהם כמו שצריך. לכן כותב הרב סדר היום, עליו השלום, רבי משה בן מכיר, הוא היה בן דורו של מרן, רבי יוסף קארו. אומר, כמה אדם צריך להיות שמח, בעיקר בליל פסח, זה לילה חשובה מאוד, שהיא לילה קדושה, שבה שערי שמיים פתוחים, ואז הוא להביא את כל המינים האלה, ואז אומר את הסדר של ההגדה, כותב שהיו נוהגים, שהיה אומר, הלך מען יד יאכלו אבהתנה, היו נוהגים לקחת את הקערה ולשים אותה על הראש. אז יש בזה האמת כמה מנהגים. יש אל אחמניה לוקח את כל הקערה, ואנחנו לוקחים רק את המצה הפרוסה ואומרים בה אל אחמניה ויאכלו אבהתנה. אומר, ולמה כל זה? כי אדם צריך להרגיש בפועל כאילו הוא יצא ממצרים. וכך נוהגו, היו נוהגים לעשות, היו יוצאים החוצה, כמו שיצא החוצה, הוא מסיים את אל אחמניה ואז מניח את זה על ראש כל אחד מהמסובים. אגב, הרב חידה עליו השלום כותב בספרו מעגל טוב, שהוא היה בתוניס בליל הסדר. הרי הוא הסתובב הרבה בעולם, נדד הרבה נדודים. אז הגיע לתוניס, אומר, היה שם אחד רחמים, קראו לו, והוא היה, היו שם איזה 30 איש בליל הסדר, והיו נהגים, כל אחד לוקח, די, מה קרה לכם היום? וכל אחד לוקח את הקערה, שם אותו עד ראשו. אז אומר שאחרי זה גם אנשים רצו שישים גם על ראשם, אז אמרו לו, לא, לא יפה. גבר ילך ישים את זה אצל הנשים. לא. אז הוא הרב חידה במקום. אמר, מה קוראים לו? קראו לו רחמים. אומר, כתוב רחם רחמתיים לראש גבר. זה רחמים עושה רק לגברים, לא בשביל האישה. אבל בכל אופן, הכל זה היו עושים כדי לעשות להתפעל. המאירי גם כותב בגמרא שמה, שבמסכת פסחים, דף קוף תתווה, שמה הגמרא מביאה כל המנהגים של אותו לילה. המאירי כותב שנוהגים לקחת את המצות ושמים אותם על הכתפיים לקיים מה שכתוב בתורה, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. וכן צריך להביא כלים יקרים, כלים יקרים, הן הבגדים שהוא לובש יהיו הבגדים הכי יקרים, הן הכלים שנמצאים על השולחן, הן הצלחות, הן הסכום, יהיו הכי יקרים וחשובים. אז אפילו רוצים היום עושים חד פעמי, זה לילדים או לאנשים הזה, אבל לשולחן עצמו, לפחות לאורחים המרכזיים, ישים צלחות יקרות, צלחות חשובות. למה? כך יהיה לו לעולם הבא. אנחנו לא רוצים עולם הבא חד פעמי. חד פעמי, רוצים עולם הבא, שיהיה עולם של קיימה, שם יהיה כמו שצריך. יש מביא רבי חיים פלאצ'י מעשה נורא. אומר, היה מלך של ספרד. יום אחד נכנס לביתו של רבי יצחק אברבנאל, ידוע אברבנאל עליו השלום, היה שר הכספים בממשלת ספרד, בשנת רשמון, לפני 520 שנה כמעט. אחרי זה גורש בגירוש של יהודי ספרד ברשמון ב', אז אברבנאל עצמו יצא לגירוש. אפילו שהמלך ביקש ממנו שהוא יישאר, אמר לו, לא, איפה שהעם שלי הולך, אני הולך איתם. תראו לכם, ויתר על הכיסא שלו, ויתר על משרד שר האוצר, שאז היה משרה מספר אחת, זה יותר מראש הממשלה, זה שר האוצר, המלך תלוי בידו. הוא עזב הכל והלך. אז הוא היה לו גביע שלו, שהיה מקדש עליו בליל הסדר. גביע זהב, והיה משובץ באבנים טובות. גביע מיוחד יפפה. ושם אותו בארון, היה בארון שלו, שם בויטרינה. אחד המלך נכנס אצלו הביתה. נראה את הגביע, הרי מלכים מה יש בהם? רק כלי כסף, כלי זהב. חמד את הגביע הזה. אמר לו, אני רוצה אותו. אמר, טוב, אברבנאל אמר, מה יעשה? זה מלך, אם לא יהרוג אותו, או יגזור על היהודים גזרות. בסדר, אתן לך אותו. פתח את הדלת, בא לתת אותו, נעלם הגביע. מהשמיים נעלם הגביע. חפשים, אברבנאל עצמו הופתע, איננו, טוב. המלך התאמה, איך זה נהיה, לא יודע. ואברבנאל היה בצער, שכאילו הגביע הזה, גביע יקר מאבותיו, מאבות אבותיו. ובליל הסדר שחזר מהתפילה בא לבית שלו נזכר, אמר, אתם זוכרים, היה לי גביע וזה, הייתי מקדש עליו כל שנה, אין דבר השנה נביא גביע אחר, גביע כסף, גביע פשוט אחר. עוד לא גמר לדבר והנה הגביע מונח על השולחן. מהשמיים הביאו לו את זה. אומר, מפה אדם ילמד שמי שמכבד את ליל הסדר כדי שכה עושה לו ניסים ונפלאות. וכך היה מעשה עם אברבנאל, כיוון שהוא היה מכבד את הקדוש ברוך הוא, עשה את זה לא לכבודו, לכבוד השם יתברך. נעלם הגביע והחזירו את הגביע אצלו בליל הסדר. ולכן האדם ידע שבזה זוכה לעושר ולכבוד ולחיים טובים, כמה שיכבד את הפסח ואת ליל הסדר, כמו שרבנו ארי כתב. לא רק זה, גם אדם צריך להיזהר בכשרות עד קצה האחרון, כמה שיכול להחמיר, כמה שיכול למנוע מעצמו מאכלים, שכי המאכל הוא הכי חמור. רבי משה חיים לוצאטו כותב, מביא את זה גם הרב גינת וירדים, רבי אברהם הלוי רבה של מצרים, כותב, למה האוכל הוא הכי קשה? כיוון שהאוכל הופך להיות חלק מהאדם עצמו, נכנס בתוך הדם שלו. אז אם חס ושלום אדם נכשל באכילת איסור בפסח, אז לפעמים אנשים לא רוצים לוותר על איזה תבלין או על איזה מעדן. היום מה לא עשו לנו? אפילו שקדי מרק, עוגות, פיתות לפסח, מה לא, איזה שטויות והבלים, מה? הרי כל היופי של פסח זה שיש לו אוכל מיוחד שלו, מרק בטעם אחר, עוף בצורה אחרת, הכל נטו אתה היית אוכל, אתה יודע שזה אוכל של פסח. למה לכתוב את התאוות? אדבה, החג הזה בא לבלום את התאוות שלנו. ואנחנו, זה חג החירות, שאני לא משעובד לשום הנאה, אני לא משעובד לשום דבר. אז מה, אז לא, אל תעשן סיגריות 8 ימים. אתה יודע מה? 80 שנה מצידי אל תעשן. למה אני צריך לעשן בכלל? אז תוותר. אני לא אומר מי שחולה או מי שזקוק, מי שיש לו איזה צורך. ולמה? ונוערי אומר, זה דע שמי שנזהר בחמץ בפסח במשהו, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. מה אדם רוצה יותר מזה? אז אם כן, כל השנה תלויה ביום הזה. לכן אמר שיש שולחנו ערוך מבעוד יום, כי זה רמז לתשובה, שולחנו ערוך שיחזור בתשובה לפני חג הפסח. לכן נוהגים לעקור את השולחן בשעה שאומר מה נשתנה או לפני כן. למה? לזכור שיכול להיות יבוא יום שחס ושלום הפרנסה לא תהיה מצויה, ואחר כך מחזיר אותו שידע שזה הפרנסה שלו, והפרנסה שלו היא תלויה בזה, ולכן יזהר האדם בזה מאוד. וזה הסוד גם של הצדקה שנותנים לפני פסח. למה הצדקה כל כך הרבה בפסח, דווקא בפסח? בניסן יש לה עניין. בניסן יש עניין של צדקה. מה הסוד? אוכלים קרפס. אומר קרפס, תראה איזה אותיות זה, ראש כסף. ראש כסף. בתחילה של פסח תדע אם נתת כסף לעני או לא נתת כסף לעני. ומה הסוד שלו? אומר רבנו ארי, מחפר מי שנותן צדקה לפני פסח גם על עוונות שעשה במזיד. תראו לכם ככה כוח הצדקה, שגם עוונות שעשה במזיד. וזה הסוד שמשה רבנו התקשה במטבע מחצית השקל, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע תחת כיסא הכבוד ואמר לו זה ייתנו. מה התקשה משה? מה יכול להיות בן אדם עשה את כל העוונות שבעולם, חזר בתשובה, לא שחס ושלום הוא ממשיך לעשות עבירות, חזר בתשובה, שם מדרכו הרע, בא נותן צדקה ומתחפר לו, הראה לו הקדוש ברוך הוא כמין מטבע של אש תחת כיסא הכבוד. מה זה תחת כיסא הכבוד? שם התשובה גדולה, תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שוב הישראל עד אדוני אלוהיך כי חשלת בעבוניך. אז אם כן, זה הסוד של הצדקה, שהיא חשובה מאוד. לכן אמר, מאיפה ראינו שכשברא הקדוש ברוך הוא את האדם אמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אז התייעץ פמליה של מעלה. אז כל אחד מהמלאכים אמר מה שאמר, בא אליהו הנביא ואמר אתה תברא אותו ואני אפרנס אותו. אמר אליהו הנביא, אני מוכן לפרנס את מי שיעבוד את השם. הוא אמר, אני השם, אני הוא ולא אחר. זה הסוד של של חג הפסח, וזה הטעם שהמצה עושים אותה עגולה. אפילו שהמצות של המכונה לא יודעת לעשות עגול, היא עושה אותה מרובעות, אבל המצה של ליל הסדר שאנחנו עושים ביד היא מצה עגולה. למה? להראות שגלגל בעולם. העשיר לא יתגאה, ידע שפעמים יש ימים שגם את זה לא יהיה לו. ואני לא יצטער, יחשוב יש ימים שיהיה לו יותר מזה. גלגל הוא החוזר בעולם, ואז ישמח ויודה לשם שהכל כמו שצריך. אגב, ראיתי גם במדרש, המדרש שואל, למה תקנו לנו דווקא לשתות יין 4 כוסות בלילה הזאת? אז הפשט, בגלל לזכור, נכון, 4 לשונות של גאולה, אבל למה דווקא ביין? אז הפשט שזה כנגד דם. יין כנגד מכת דם. נזכור את המכת דם, שמה? שממנה העשירו ישראל. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים בלילה הזאת, זה לזכור את הניסים שנעשו. אז הנס שנעשה במכת דם, שגם העניים שבישראל היו מוכרים מים למצרים. הרי המצרי היה בא לשתות, הכל נעשה לו דם. רוצה לשתות, לא יכול, היה צריך לבוא לשתות של היהודי, הוא מתפך לו לדם. עד שהיה משלם כסף ליהודי, אז היה נעשה לו מים והיה יכול לשתות. אבל למה דווקא ביין נעשה הנס הזה? לא למדנו את זה מהמן הרשע. המן הרי בערב פסח הוא יושב אצל חשבי ראש, מדבר לשון הרע על ישראל. ומה הוא דיבר על ישראל? הוא דיבר על יין נסך. כן, צריך מאוד להיזהר גם הינות שאדם קונה, שיהיו ינות כשרים ומהודרים, וגם שבא לשתות אותם יזהר שלא, אם יש שם אנשים שהם לא שומרים שבת, שלא יגעו ביין שלו, לפחות היין שלו, יין שלהם שלהם. אז לכן טוב להביא מיץ ענבים שהוא מפוסטר, דעת רוב הפוסקים שזה לא נעשה יין נסך. וכן, או יש ינות שהם מפוסטרים, כמו ינות של קרמל, לא היבשים, ינות של קרמל שהם כן מפוסטרים, אז גם אם נגע בזה מחלל שבת או גוי, אז לא יעשה את זה יין נסך. ולמה דווקא הלילה צריך להקפיד מאוד על יין נסך? כי המן הרשע אומר לאחשוורוש, אומר לו, תראה אדוני המלך, כמה הם שונאים אותנו יותר מהם. אומר, אם אדם נופל לו זבוב, יהודי שבא לעשות קידוש, ואיך שאמר יום השישי ויחולו השמיים, ירד זבוב צנח לו לתוך הכוס. מה עושה? לוקח את זה, זורק אותו עם כפית יין, שופך אותו החוצה, ואת היין ממשיך לקדש עליו. אבל אתה אדוני המלך, אם אתה בעצמך תשים את האצבע שלך ביין, מיד שופך אותו כולו. אז תראה, אתה יותר גרוע מזבוב אצלם. אז חרה פה, וכל זה רצה להסיט את החשברוש. והאמת, למה גזרו על ינם? משום ביתם, כמרה אומרת, שאם ישתה יין של גויים, יבוא מחר להתחתן עם הבת שלו. לכן צפתה אותנו תורה להיזהר, וזה הגמרה במגילה כותבת, שגזרו על ינם משום ביתם. לכן אנחנו, הנס, הסוד, אנחנו עושים את זה הלילה הזה ביין, כיוון שהלילה יצאנו ממצרים ונבדלנו מן האומות. אז אם אתה נבדל מהאומות, תהיה בדל גם בעיני היין. והירקות שלוקחים באותו לילה, מצווה בחזרת. מה זה חזרת? חזרת פירושו חסה. אחר כך יש עולשין, יש תמחה, יש חבינה, יש כל מיני שאר סוגי הירקות שהם בדרגה 2, דרגה 3. אגב, יש הרבה שואלים, מה לעשות בקערה? מה, יום שמחת תורה? 7 קפות. די. יש שאלה, מה עושים בקערה? שבקערה יש, אנחנו שמים שם כל מיני ירקות ומיני דברים. אז שמים שם הרי 3 מצות בראש הקערה, אחר כך זרוע וחרוסת, בצד השני קרפס וביצה. ובאמצע מה שמים? מרור, חזרת. אז כולם שואלים, מה זה מרור, מה זה חזרת? היום בטעות, חזרת, כולם חושבים שזה בגלל החנות של דג מלוח, שכתוב חזרת זה איך קוראים לו אחרן, שאוכלים האדום, זה לא חזרת. חזרת פירושו חסה. אבל המרור זה חסה, אז מה אנחנו עושים? אז האמת, יביא עוד סוג ירק. אנחנו נוהגים להביא עולשין. עולשין זה אלה שגדלים בצידי הדרכים, עלים ארוכים כאלה, שיש להם קוצנים קצת. או אם אין לו עולשין, לא יודע מה זה עולשין, יכול לקחת מה שיש לו בבית, פטרוזיליה, כוסברה. יש קרפס, יש. וחסה יש, יביא עוד סוג ירק אחר, ישים שם. כי צריך שיהיה בקערה 9 מינים. הם 6, וה3 מצות 9, והקערה 10. הרי מספר 10. כדי שיהיה שנה של 10. יהיה שנה שלמה, שנה מלאה. אז זה כל הסוד, שיהיה בקערה, יהיה קערה שלמה. יש נוהגים לשים פעמיים חסה, גם טוב. אבל עדיף לשים עוד מין ירק אחר, ירק עלים, מה שיש לו, ישים שם בתוך הזה. אז מה זה חזרת? מה בא לרמוז? שתחזור על הלימוד שלך. מצווה בחזרת. למדת? תחזור, כי תדע, אפשר לשכוח. אחר כך יש עולשין. עולשין זה ההינבה, מה שנקרא. מה זה עולשין? עול שינון. זאת אומרת, תחזור על הלימוד, תשנן, לא רק לחזור, אלא שתדע לומר את זה ברור, ושיהיה בהיר, שמישהו שומע אותך יבין. אתה יכול להסביר איזו סוגיה, שאפילו הקיר יבין אותך. כך זה נקרא עולשין, שתדע ללמוד טוב וללמד טוב. אחר כך יש תמחה, זה אחרן, מה שנקרא תמחה. תמחה, שאם לא זכה ללמוד לעצמו, יתמוך באלה שלומדים. הרי המשנה הביאה חרחבינה. חרחבינה זה עוד, זה הכוונה, מי שלא זכה, אז לפחות יתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה ללמוד וללמד. נוהגים ללמוד לקרוא את ההגדה בכל רם, לא בכל שקט, אלא בכל רם, שמחה גדולה. כי זה מחפר בעיקר על אבון הברית. מה הסוד שזה מחפר על אבון הברית? הרב את הבחירה כותב, כיוון שהשם ישמור העוונות של עריות, אדם עושה את זה בחשאי, בשקט, בלחש. עכשיו יבוא דבר שבגלוי ויכפר על דבר שבחשאי. את ההגדה, מי שיודע שיש לו עוונות, היה לו עוונות, עכשיו על ידי שקורא את ההגדה בכל רם, בפרט את ההלל, ושר ומנגן בו בקולי קולות, זה מכפר על עוון הברית שעשה בחשאי. ולכן ישתדל את ההגדה לפרש ולבאר. אם לא יבין איזה מילה, יסביר מה זה המילה הזאת. שלא יקרא סתם ככה מצוות אנשים מלומדה. והאמת רבותיי, כל הפסח, כמה אנחנו תורחים לכבוד הפסח. מנקים את הבית וקונים את המוצרים הכי חשובים. הכל כדי לזכות לבוא בלילה הזאת, ערים ורעננים. לכן אדם חייב, כך כותב בחיים פלאצ'י, שחייב בערב פסח לעשות הפסקה בצהריים ולנוח איזה שעה, שעתיים. כדי שיבוא רענן וחזק לליל הסדר. גם התינוקות, הולכים אותם לישון, את הילדים, כדי שבלילה יהיו ערים, פרט עכשיו יש שעון קיץ. מצד אחד זה יותר מאוחר נהיה להם, מצד שני אפשר לנוח בצהריים. אז ככה האדם יוכל לאגור כוחות, כדי שיוכל לבוא ולסדר, שיהיה מיושב בדעתו ויוכל לקרוא את הסדר כמו שצריך, כי הכל נעשה בשביל שאנחנו נערוך את הסדר כדת וכהלכה. אז אם העיקר איננו, אז מה עשינו? כל העבודה של כל השנה אנחנו עובדים בפסח, מכינים את עצמנו לכבוד החג הזה. אם אנחנו נעביר את הלילה בשעה פה ונעביר אותו בשינה או בעייפות, אז מה עשינו? לכן צריך להיזהר. והראש כתב ששומע כעונה, זאת אומרת לא חייב האדם לקרוא את כל ההגדה בפה, אפילו אם שמע גם יוצא ידי חובה, ואז על ידי זה יתרבה כבוד שמיים, על ידי זה שהוא שומע ועושה. הזרוע, שוב אני רוצה להזכיר, כיוון שהרבה ששאלו אותי ולצערנו יש נכשלים בזה, הזרוע לא חייב לקנות זרוע של כבש, אם אין אז יביא חתיכת בשר, יצלה אותה, אבל אסור לאכול אותה בליל הסדר. יש כאלה טועים, מכיר כאלה, השם ישמור, שמגיעים לאפיקומן, זה קומן פסח הנאכל על הסבא, אוכל את הבשר, זה אסור לאכול צלוי בלילה הזאת. אלא אם כן יבוא המשיח, זה כל מה שאני אומר, זה בסימן שאלה אם לא במשיח, אבל אם יבוא המשיח, משתנה הדין, אנחנו נלך שם בית המקדש, ונאכל שם מן הזרעים ומן הפסחים. אבל עד שלא נבנה בית המקדש, אסור לנו לאכול צלוי בלילה הזה, אלא אוכלים ביום, ביום מותר לאכול. אז הזרע, ולמה צריך דווקא שיהיה צלוי? הבשר תהיה צלוי. ואם אין לו בשר, ייקח אפילו כנף, יש נוהגים לקחת כנף של עוף. כנף של עוף, לא משנה, הודו או עוף רגיל, העיקר שזה סמל לזרע, זרוע נטויה. זה עניין סמלי. צולה אותו על האש, איזה רגע או שתי רגעים, ושם אותו בקערה. מה הסוד שדווקא צלוי? כי אנחנו הלילה הזאת, אומר הזוהר, שורפים, רק שלא ישמע השטן, היצר הרע, שורפים אותו כליל. ובערב פסח, שאדם בא בערב הפסח ושורף את החמץ, עם החמץ הזה נשרף יצר הרע של השנה הזאת. רק תיזהרו שלא יגדל חדש לשנה הבאה, זה צריך להיזהר. אבל היצר הרע הזה נשרף. וממה הוא מפחד? הוא מפחד מאש. ולמה? כי הוא סודו נחש. וידוע, תשאל את כל אלה, אפילו הבדואים יודעים, שהם רוצים להבריח את הנחשים מהשדות שלהם, מציטים שם אש. הנחש רואה אש בורח. וזה הטעם שאם אדם ישאיר משקה מגולה בלילה, אסור לשתות אותו. סכנה למה שנחש שמטיל בו ארס. כמורה אומרת, מסכת עבודה זרה, אבל אם השארת כוס תה חם או קפה חם, ויצאת לחמש דקות וחזרת, וזה עדיין חם, מותר לשתות. למה? בחם אין חשש של נחש. יצר הרע לא מתגרה במשקאות חמים, לכן אנחנו לוקחים דבר שהוא צלוי באש, אחרי ששרפנו את החמץ בערב הפסח, ואז אנחנו לוקחים את זה, ובזה, והתורה נקראת אש, והשבת נקרא בהפטרה של שבת הגדול, כי הנה יום בא בוער כתנור, והיו כל עשה רשעה אש, וליהט אותם היום הבא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה מן הרתיקה, מיליון מעלות חום. אנחנו היהודים, אלה שעסקו בתורה ואלה ששמרו מצוות, יש להם חליפת מגן שלא פוגע בנו שום דבר. רק הכדור יזרחה לכם, יראה שמי שמת צדקה ומרפא בכנפיה. אבל הם כולם כקש נדף, לא יהיה שריד בבית עשיו, לא ישאר מהם כלום מאומה. אז לכן זה הסוד של האש. ולא מברכים שהחיינו בליל הסדר, לכוון בשהחיינו בקידוש גם על המצה. האמת היינו צריכים לברך על המצה שהחיינו, אבל בגלל היא הייתה כבר על השולחן בשעת הקידוש, אז הברכה שהחיינו של הקידוש יוצאים מדי חובה גם על המצה. אז לכוון על המצה, לכוון על הכל, על החג, על ההגדה, על כל המצוות של החג שעושים אותם משנה לשנה, מכוונים שהחיינו. ולמה צריך לברך שהחיינו כל שנה? מה שהגמרא אומרת, מי שחס ושלום יש לו איזה נקב, איזה טריפה בגוף, 12 חודש לא יכול לחיות. 11 חודש יחיה, אבל 12 חודש לא יחיה. מפסח עד פסח חייב שיעבור 12 חודש. לפעמים יש אדם מעובר את זה 13 חודשים. אבל 12 חודש, זכינו שעברנו 12 חודש, סימן ששנה שעברה לא הייתי טרפה. אז אני כעת מברך את הקדוש ברוך הוא רטרואקטיבית על השנה שעברה. עכשיו שאתה מברך, אומר הזוהר, באים המלאכים ואומרים, אתה מברך את הקדוש ברוך הוא על השנה, משנה שעברה עד השנה הזאת שאתה בחיים, יוצאת בת קול ואומרת, תזכה לברך אותה בשנה הבאה. זה אדם צריך לברך את זה בשמחה רבה. מאיפה ראינו? ושמרת את החוקה הזאת למועדה. מה כתוב אחר כך? מימים ימימה. מה פירוש? שמרת את החוקה, חוקה זה, מה זה חוקה לישראל? שהחיינו לישראל. איפה חוקה זה שהחיינו? חוקה ראשי תיבות, שהחיינו, וקיימנו והגיענו. וזה חוק קיום הגעה, חוקה ראשי תיבות. חוק קיום הגעה, ושמרת את החוקה הזאת למועדה, אם אתה נזהר לברך שהחיינו כמו שצריך כל שנה ושנה, מימים ימים, מה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תזכה לחיות גם בשנה הבאה. שרבי ישראל, בקעת הילדים בליל הסדר, יעשה את זה לפני, אחרי הקידוש מיד, שזה זמן החשיבות של העניין, זה החשיבות, אבל השתדל בסיום הסדר, הרב חידה כתב, שאחרי ששתה כוס רביעית, כך כותב הרב חידה בהגדה שלו, שמחת הרגל, אין לך שעת רצון כשעה הזאת. הלב נרצה, הוא מפרש, מה זה נרצה? הכל מפורש. קדש, מובן זה קידוש. אורחס, זה רחיצת ידיים. קרפס, אכילת קרפס. יחץ, חוצים את המצה. אז הוא הלל, הלל. מה זה נרצה? אומר, נרצה שתדע עכשיו, שעכשיו זה השעה הכי, הכי, הכי קריטית, הכי גבוהה. שאתה סיימת, הרי כל העבודה הזאת של פסח, איזה עבודה אדם עובד, כמה כסף מוציא, כמה תורח, תורח. וכמה יגיעות, ואותה לילה, איזה השתדלות. אדם סיים את הכל, ואז בשמיים זה שעת רצון. ולכן אז יבקש על צאצאיו שיהיו עובדי השם. יבקש על עם ישראל שהקדוש ישלח משיח. לכן תראה, אשכנזים, כמה פיוטים יש להם בלי סוף שקוראים אחרי זה. אנחנו אומרים אחד גדיה, ואומרים אחד מי יודע, ושיר השירים, נוהגים לומר, אבל זה כל סוגי ה... כי לא נאה, כי לא יאה, דיר במלוכה, ועוד כל מיני, ובכן, ויהי בחצי הלילה, ויש כמה פיוטים נחמדים מאוד, מאוד יפים, שאדם משבח אותם באותו לילה, למה ידוע, באורך ההיסטוריה למעלה מ-50 ניסים שכתובים בתנך ובמדרשים שיראו בלילה הזה. סנחריב היה בלילה הזה, סיסרא הלילה הזה, המן הרשע בלילה הזה. מה לא היה בלילה הזה? הכל היה בליל פסח. כמה ניסים ונפלאות, כולם יראו באותו לילה. ורשי כותב, מסכת ראש השנה, דף למד, שגם בית המקדש עתיד לרדת בנוי בלילה הזה. אז מה נשאר עוד? רבי ישראל אלגזי, עליו השלום, כותב שהוא היה ביקר פעם, הגיע להודו, היה שליח של ארץ ישראל. והגיע שם, יש קהילה יהודית, והם ביקשו ממנו שילמד אותם מלאכות פסח וישאר איתם שם. הוא נשאר איתם. אומר, וראיתי בליל הסדר והשתוממתי מהשמחה הגדולה שיש להם שם. אומר, זה משפחה, 100-150 איש, היו יושבים יחד כולם, והנה, אומר, עשינו את הקידוש, הרי סיימנו את הקידוש, נתנו ידיים, אכלנו קרפס, אומר, וכיבדו אותי לעשות יחץ. אומר, עשיתי יחץ, והנה איך שעשיתי את היחץ, והנה הם עשו לו איזה הפתעה שם, יש להם הצגה כל כך מוחשית. אומר, פתאום הגיע אחד דופק בדלת, כולו לבוש בגדים קרועים ובלויים, נעליים קרועים ואיזה קורע מרופט, מקל בידו, וזה אחד מהם, אנשי הודו עצמו, והוא עשה את עצמו כאילו הוא עשה הפתעה לרב. דופק בדלת, שאלו אותו, מי אתה? הוא אומר, אני הגעתי מירושלים. אז אני מספר לכם, לפני 300 שנה, תראו איזה כמיהה הייתה לארץ ישראל, איזה כמיהה לירושלים. שישמעו אלה שהתביישו להם, שנוסעים כעת במטוסים לרומניה ולהונגריה, עושים פסח שם בבתי מלון של גויים, בושה וכלימה. אלה היום עושים הפוך, תראה היהודים ההודים, איזה תמימות. אז הוא אומר לשליח, הוא אומר, מאיפה באת? אני באתי מירושלים. והוא מתחיל לספר להם, כי יד הדמיון הטובה עליו, איך ירושלים בנויה וכמה בתים ואיזה אנשים שמה. וקיבוץ גלויות, וכעת מגיעים מפה, מגיעים משם, ומשיח הגיע, ומשה רבנו נמצא שם, וכעת אברהם אבינו בדרך, ורחל אמנו קמה מהקבר, והם כולם ככה שועים באיזה השתוקקות, ואז הוא מספר להם, אומר להם, תדעו, בית המקדש יורד עכשיו מהשמיים, והמשיח, ואני באתי לבשר אתכם, שתבואו איתי, עכשיו מביא הקדוש ברוך הוא ענן, וכולנו טסים לירושלים. אומר, רק סיים לדבר, כולם פצחו בריקודים, בשירים, ואיזה שמחה גדולה. אומר, עד שזלגו עיניי דמעות, מרוב התרגשות, ראיתי איזה אמונה תמימה, 150 איש ואישה, כך מאמינים, כולם מצפים בחיליון עיניים, עד שמרוב הציפייה, עשו, כמו הצגה מוחשית אמיתית. וזה בזכות האמונה הזאת, על ידי זה ודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא יגאל. אני רוצה רק להודיע, ביקשו ממני להודיע, שיש דיסקים לצפייה על סדר ליל הסדר בשלוש שקלים בלבד. והקדוש ברוך הוא יברך אתכם ואת כל עם ישראל ואת כל המאזינים והצופים. בברכת חג כשר ושמח. תזכו לחיים טובים. יש מצות בחוץ, מי שרוצה מצות שאנחנו אפינו אותם כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא ימלא נשמות לבכם בטובה, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות. רבי חנניה והקשיה אומר, מצא הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, וכך יבוא להם תורה מצות שנאמר, אבוי חפש מעשה.